הזכרנו שיש שלוש דעות לגבי חיוב ברכת המזון בכוס. היה היום ב-11, אחי. בסדר, לא בא באשמה, לא מאשים, אני רק אומר. מ-11 עד 12, דיברתי פורים משולש, פורים רגיל, פורים רובע, על הכל. יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד וצריך לחזור עליו. יש מי שאומר... יאללה, יאללה, נו. אפשר להתחיל. יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד. יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס רק בשלושה. טעונה כוס רק בשלושה. ויש אומרים שאינה טעונה כוס בכלל, וזה ההלכה. ההלכה היא שמן הדין לא צריכים לברך על כוס ברכת המזון. נכון שבשס זה מוזכר, אבל נפסק להלכה שזה, הדין הזה מופיע בגמרא כמצווה מן המובחר, לא כחובה. בסדר? זה ההלכה. הזוהר אומר, אפילו הוא מקפיד לא לברך על כוס ביחיד. בסדר? יש דעה בראשונים שמברכים על כוס אפילו ביחיד, אבל הזוהר אומר לא, רק בתלת, המינימום. משלושה יש עניין. בסדר? אבל לפני, פחות מזה לא, אבל בפשט יש אומרים שגם בפחות יש עניין. להלכה תכלס, לא בשלושה, לא בעשרה, בשום מקרה זה לא חובה, אלא שמצווה מן המובחר. עכשיו, נהגו קהילות ישראל, רובם פחות או יותר יש מנהג, אני חושב פחות או יותר, לברך על הכוס דווקא בסעודות מיוחדות. כי יש הרבה אנשים בסעודות מיוחדות. אז בסעודות נישואין בלאו הכי מברכים בגלל השבע ברכות. בגלל ששבע ברכות נוהגים לברך את זה על כוס, אז כבר מברכים על שתי כוסות של ברכת המזון ושל שבע ברכות, נכון? מכירים את זה, שלוקחים שתי כוסות, רוב גם אשכנזים, ככה התימנים נוהגים. הספרדים נהגו ככה עד לפני 200 שנה, ומלפני 200 שנה מנהג הספרדים עבר להיות כמו אשכנזים, כן? על שתיים, כן. כאילו הבעיה היא שכתוב בגמרא בפסחים, אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. בסדר? שלא אומרים על כוס אחד שתי קדושות. אז איך אתה על כוס אחד אומר גם עניין ברכת המזון וגם שבע ברכות? בסדר? עכשיו, מעין אין עושין מצוות חבילות חבילות. מכירים את הביטוי הזה? לא מרוויחים, יאללה, לתפוס טרמפ, מצווה אחת עוד מצווה אחרת, בבת אחת. אם כבר התקיימה מצוות אחת, אז כן. כלומר, הגמרא אומרת שאם כבר עשית מצווה בחפץ מסוים ונגמרה המצווה, תעשה בו עוד מצווה. אומרים את זה לגבי עירוב תבשילין. פת שאני מניח לעירוב תבשילין, כדאי לברך עליה לחם משנה. למה? הואיל והתעבד בה מצווה חדה, לעבד בה מצווה אחריתי. כיוון שנעשה במצווה אחת, שיעשה במצווה אחרת. אבל פעמיים בבת אחת לא, לא אומרים שתי קדושות על כוס אחד. נו, אז איך הספרדים, איך מרן פסק שכן אומרים? כל זה דווקא כששתי הכוסות הן מן הדין, כגון כוס של הבדלה וכוס של ברכת המזון. אדם שנוהג להקפיד לברך את כל הסעודות שלו על הכוס, ונשאר לו רק כוס אחד במוצאי שבת. הוא אומר, אם אני אעשה עכשיו הבדלה על הכוס, לא יישאר לי לסעודה רביעית. אז הוא אומר, עכשיו אני אעשה בבת אחת הבדלה וסעודה רביעית, או הבדלה וסעודה שלישית ביחד. הבדלה וסעודה שלישית ביחד, נכון. לא, מי שנוהג על כל סעודה. אז לא להלכה, אבל אז במקרה כזה לכתחילה לא, אם אין יעשה את זה. אז פה כוס ברכת המזון מופיעה בשס, כוס הבדלה מופיעה בשס. לא כדאי לעשות שתי קדושות על כוס אחד, אבל כוס נישואין, פחות לפי דעת הרמב״ם ועוד ראשונים, זה לא מן הדין, זה מנהג. נהגו לסדר את שבע הברכות, את שש ברכות הנישואין על ברכת הגפן. הוא הדין כוס מילה, הוא הדין כוס פדיון הבן. כל הכוסות האלה, נישואין, מילה, פדיון הבן, אלה מנהגים שנכנסו לעם ישראל. אבל מן הדין, זה לא היה. כשחזל תקנו לברך ברכות הנישואין, לא תקנו דווקא על כוס. בסדר? יש ראשונים שאומרים שכן, אבל יש ראשונים שאומרים שלא. אבל כוס קידוש, כוס הבדלה, כוס ברכת המזון, זה דברים שמוזכרים בשס. בסדר? אוקיי. אז תכלס להלכה, אמרנו שהמנהג לקדש, המנהג לברך על הכוס רק בסעודות מיוחדות. ככה רובם נוהגים. הלאה. כוס ברכת המזון אינו אלא של יין ולא משאר משקים. בסדר? שאל אותי רבי יצחק, לא נמצא פה עכשיו, לגבי האם מותר לקדש על קולה, להבדיל על קולה, על מיצים, על קפה וכדומה. אז לאשכנזים בשעת הדחק מותר, לספרדים עד כמה שאני יודע אסור. בסדר? כי זה ברכה לבטלה אם הוא יברך על זה המבדיל. הוא הראה לי באחד העלונים שהרב שמואל אליהו מתיר בשעת הדחק, היה לי חדש. הוא לא כתב, הוא לא כתב, הוא ספרדי. הוא לא, יכול להיות שזה בשם אביו, לא יודע. אבל תכלס מה שאני יודע, הדעה מקובלת, אם אין, אל תעשה קידוש, או אל תעשה הבדלה. בסדר? אם אין לך חמר מדינה, בירה, ויסקי, קוניאק. אוקיי, אותו דבר גם בקוס של... איך? זה כן, זה כן, זה כן יתברך, כי זה לא קשור. האש והבשמים לא קשורים דווקא להבדלה. אוקיי? למשל, אדם עושה הבדלה, עכשיו אין לו בשמים. אין בעיה, אל תדחה את ההבדלה. תעשה את זה על... תוותר על ברכת הבשמים, במהלך מוצא שבת, תשיג בושם, תברך עליו. זה לא נתקן בדווקא צמוד. הקוס והמבדיל הם חייבים להיות. הגפן וברכת המבדיל זה בילט אין, אי אפשר להפריד ביניהם. אבל האש והבשמים, שומע נדב. אז זה לא חובה להצמיד אותם. חתחילה, ודאי שאני מצמיד. ראשי תיבות יבנה, כן? יין, בשמים, נר הבדלה. אבל אם אין, במהלך מוצא שבת, יביאו לו, יביאו לו. בסדר?
איך אני יש את מלוא
מה השאלה? מה השאלה? מה?
איך אני עושה?
זה בעיה, ולכן כתוב שלכתחילה לא ישתה בוויסקי וכדומה, כאלה שהוא לא יכול לשתות בבת אחת. נכון. לכתחילה לא כדאי. גם אותו דבר. לכתחילה ימהל אותו קצת, כן. בסדר? אם זה יין חי, כן. לא בימינו, היינות שלנו. אז לכתחילה כדאי משקה כזה, יין כזה, שאני יכול להרביץ ככה שלוק רציני. בסדר? באמת הפוסקים מערים את הערה הזאת.
אולי הערב שבו אני אשתה קצת.
אז זה לא טוב, זה לא טוב לכתחילה. לכתחילה כדאי, לכתחילה כדאי שהמברך או מישהו אחר ישתה בבת אחת. השלוקים של כל הנמצאים מצטרפים רק בשעת הדחק. בסדר? אוקיי, צריך שלא יהיה פגום. שאם שתה ממנו פגמו, יש לנו דין של יין פגום. אוקיי? אבל אם שפך ממנו לתוך ידו או כלי, אין בכך כלום. ואפילו שתה מהקד או מחבית קטנה, אבי פגום. אבל אם שתה מחבית עץ גדולה, אין להקפיד. אוקיי, כוס של ברכת המזון, משה, אתה שומע? כוס של ברכת המזון או של קידוש, צריך שיהיה כוס שלם. תאמין לי, אני יותר יפה מהפלאפון. אז צריך שהכוס...
נדבר עם מי
שמאחורי הפלאפון. בואו, ודור רביעי ישובו הנה. בקיצור, צריך שכוס יהיה מלא. ולא פגום. מה זה פגום? אם נגעתי, לא נורא. בסדר? יש כאלה מקפידים את הבועות של היין לסלק הצידה. ראיתם זקנים, כל מיני עדות שנוהגים, כי כתוב איזשהו מקום שהבועות זה יכול להיות דבר לא טוב, אז הם נוהגים לעשות ככה עם הכוס. יש כל מיני זה. אבל אם נגעתי, לא נורא. הוא עדין במים של נטילה. מים של נטילת ידיים. מכנסתי אצבע לא נטולה לתוך המים, לא הפכתי את המים האלה למים טמאים או משהו כזה. אני עדיין יכול ליטול ידיים במים האלה. אם היה לי כוונת רחיצה, התכוונתי לרחוץ את האצבע המלוכלכת במים האלה, כל המים שבנטלה נפסלו. למרות שאני זקוק למעט מים כדי ל... מה? כן. אוקיי? אז אם נגעתי, לא נורא. גם אם שפכתי קצת, לא נורא. אם שתיתי בפה שלי, אז פגמתי את היין. ואם היין הוא פגום, אז לכתחילה לא מבדילים עליו או מקדשים עליו. איך? מתקנים יין פגום, נדב, מה קרה? זה יותר מעניין מה שיש שם?
מה זה?
עבור אתה מסתכל?
מה?
אז...
מותר לקדש על יין שהוא...
מה זה?
לקדש על
חטיקות. אבל אני נעלב כשלא מסתכלים עליה. גם ככה יש חמישה אנשים פה, אז תסתכלו. או, יפה מאוד. מיד נגיע גם לזה. לא. לא, אנחנו מיד מגיעים. שנייה. יין פגום, איך אני מתקן אותו?
שם לו יין.
אז בואו נראה לפי הסדר. הכי טוב, למזוג לו קצת יין מהבקבוק. אתם שומעים? אני מוזג יפה. יש לי יין ששתיתי אותו. ואני עכשיו חבל לי עליו, בסדר? ברוך תהיה. אני צריך לשתות יין מלוא לגמיו, נכון? שתיתי מלוא לגמיו שזה מלוא רביעית, הגעתי בערך עד לפה. בסדר? הבאתי למסובין, לא הבאתי למסובין. תכלס נשאר כל זה. חבל לי על זה. מה אני רוצה להחזיר את זה? לבקבוק. מה אני עושה לכתחילה? לוקח מהבקבוק, שופך קצת. בזה אני מתקן אותו, את מה שבקוס. ואז אני חוזר ומחזיר חזרה את כל היין אל הקוס, אל הבקבוק. אבל...
אם אני שופך ישר מהקוס...
מיד, מיד. אבל לוודא, כן? לוודא שב... בקבוק נשאר יותר יין מהכוס שהוא התבטל ביין שבבקבוק. בסדר? זה לכתחילה. אם אין אפשרות כזאת, אני יכול להוסיף מהבקבוק על היין ותיקנתי אותו. אני חוזר שוב. הפתרון היותר טוב, למזוג קצת יין לבקבוק, ואז להחזיר מהבקבוק לכוס, ואז להחזיר את כל היין שבכוס.
למה?
כי בזה כאילו יותר הכשרתי אותו, גם ביטלתי אותו ברוב יין שיש בבקבוק. ואז גמרנו, חבל, לא יכול, יותר מלא לגמוב לא יכול, וחבל, כוס גדולה. כן, מיד נגיע לזה. מיד נגיע גם לזה, לדין הזה. אם אין אפשרות או משהו כזה, יכול ישר מהבקבוק, מהבקבוק למזוג לכוס, ותיקן את היין שבכוס. אני עכשיו עשיתי קידוש, עכשיו הוא עד חזק מבית כנסת, אומר לי, תביא לי לקדש. אני אומר, רגע, יש לי פה רק חצי כוס, ובבקבוק נשאר מעט. אני מוסיף על היין שבכוס, אתה יכול לקדש עליו. בסדר? באפשרות שנייה. באפשרות פחות טובה, להוסיף מים. מניח שהיין הזה הוא לא על הגבול 50% יין, הוא 70-80% יין, להוסיף יין. באפשרות הכי לא טובה, אז יקדש על יין פגום, אם אין לו משהו אחר. אם אין משהו אחר, יקדש על יין פגום. בסדר? עכשיו, לגבי הדין הזה של, של מלא. הכוס צריכה להיות מלאה. מלאה הכוונה היא לא כמו שלא חובה, יש כאלה נוהגים ממש עד הסוף. לא חובה, ככה, אפילו פחות. כמו שאדם שותה תה וקפה. ממלא את זה כמעט עד הסוף שלא ישפך, זה גם בסדר. זה נוהגים, נוהגים, כן. נוהגים בשביל שפע לשפוך עד הסוף, ובהבדלה שירד על הכוס הצלוחית או משהו. לא, כי כך נוהגים, יש בזה איזה עניין. בסדר? חוץ מיין של שמיטה. שבזה יש מחלוקת, אם ביין של שמיטה, קדוש, מותר לעשות את זה, או שזה הפסד פירות שביעית. אבל אם אין לי אפשרות, כן? יש לי רק רביעית יין. בסדר? והכוס שלי גדולה. יש לי כוס כזאת, ויש לי רק רביעית. אז הוא מגיע לי עד לפה. מה אני עושה? ולא יתקיים בי, לא יתקיים דין מלא. הכוס צריכה להיות מלא. אבל יש לי רק רביעית, והיא מגיעה לפה. ואיך אני משלים את זה? מכניס שזיף לכוס.
מה?
הכנסתי שזיף לכוס, הצפתי, מצד אחד יש לי רביעית יין. לא משנה, אתה יכול לקחת גם לחם, אבל הלחם יימאס. קח איזה משהו שלא יימאס, כדור נקי. בסדר? אז מצד אחד יש לי רביעית. מצד שני הרווחתי דין מלא, כי עכשיו זה עולה על גדותיו.
אתה עושה את זה מול...
צריך שיהיה מלא, כמעט עד הסוף. לא לגמרי, לגמרי, אבל...
אם אני מתבייש לשים לסבא שלי, להגיד
למושג
את הכוס, אבל
אני
מתבייש לשים לו מלא,
בסדר? אוקיי.
אוקיי.
לא חייב, אמרתי, לא חייב עד הסוף. כמו שאתה שותה תה וקפה. אם אין אפשרות, אין אפשרות. אבל חתחילה זה דין, אחד הדינים של כוס, זה מלא. יש ארבע דינים חובה בכוס.
שאלה מה זה מלא, מלא.
ראשי תיבות חמישה. אוקיי, חי, מלא, שטיפה, הדחה. תכף נראה את זה בהמשך. בהמשך נראה את הדברים הנוספים, אבל חי, מלא, שטיפה, הדחה, חייב להיות. תכף נראה מה זה חי. הסברנו מה זה מלא. מלא זה שני דינים. א', שיהיה רביעית, ב', גם כשיש רביעית, אבל הכוס ענקית, צריך שזה יהיה מלא. אז או שתמלא אם יש לך יין, אם אין לך יין, תכניס איזה ביצה כדי שזה יעלה על גדותיו, ויתקיים דין מלא. וזה דין, זה דין בגמרא.
זה כמו דין, זה דין מלא.
נכון.
הרב שני הדין קידוש, כמו שאמרת. קידוש, נגיד הבעל הבית מכוון להוציא את כולם. יש אחד במטבח, חותך סלט, אחד זה, אחד פה, אחד שם.
לא טוב.
אחד בתוך החדר, לא תופס?
לא טוב. תופס, אבל לא טוב.
טוב או לא? תופס או לא טוב?
אנחנו נקרא בסוף סימן הבא, סוף סימן קפ"ג, אסור לברך והוא עוסק במלאכתו. אסור לאדם לברך או לקדש, אפילו אם הוא לא מברך בפה, אלא שומע ברכה, זה כאילו הוא מברך, אסור לו לעסוק בכלום. וזה מצוי מאוד, באמצע הקידוש, האמא הזאת מסדרת את המזלגות, וזאת קושרת לילד שלה, מכניסה אותו לכיסא תינוק, וזאת היא חותך את הסלט, וזה כבר מזנב את המלפונים ביד או לא יודע מה, או פותח את הסוכריות שהוא קיבל בבית כנסת, אלף ואחד, לא שומע בכלל, אז פשוט לא יצא ידי חובה. אבל גם אם הוא, כן, שומע, אבל הוא עוסק במלאכתו, זה לא תקין, זה דרך קרי. בסדר? הוא הדין בקדיש, רבותיי. קדיש, חצי קדיש ראשון, כן, עד האמירן בעלמה, לא לקפל תלית, לא לקפל תפילין, לא לשבת, לא לעשות שום מלאכה, לגמור את החצי הראשון, אחר כך בחצי השני, לא מדברים, אבל אם יש צורך, עושים איזה משהו. בסדר? אז בחצי, בברכה, בכל ברכה, אם אני אומר בפה, וגם אם אני שומע לצאת ידי חובה, אסור לי לעשות במלאכה, ולכן חתחילה גם צריך להיות באותו מקום. לא טוב, אם אני בחדר, צריך קידוש במקום סעודה. חתחילה זה לא טוב, שאני במטבח ושומע את האבא מקדש. כן, אבל חתחילה לעמוד בכובד ראש, להראות שזה כבוד למצווה ולא דרך קרי ומשהו מזדמן. אוקיי, אם היו הכוסות המסובין פגומים, צריך לתת מכוס הברכה לתוכם. מה קורה כשאני אחרי הקידוש מחלק לכל המסובים? בסדר? אז לכתחילה אנחנו פוסקים שגם כל המסובין, כן, צריכים לשתות יין לא פגום. בסדר? עכשיו הכלל, אני שתיתי, אני מקדש, ברוך אתה השם, מקדש השבת, שותה. בסדר? עכשיו פגמתי את הכוס?
כן.
עכשיו מה אני עושה כדי שהמסובים ישתו יין לא פגום? שתי אפשרויות. או שאני מביא להם את הכוס שלי. ברגע שאני מביא להם את הכוס שלי, זה נחשב המשך שתייה שלי, ואז אין שום בעיה. למרות שהם שותים אחריי, אין בעיה. מה?
אז השולחן אסור לחם.
אפשר, אפשר, למה לא? כן, כן.
אסור להגיש ביד.
לא, אסור להגיש ביד בלחם.
לחם, לא.
לחם, למדנו את זה.
יין, מותר להגיש ביד?
כן, אין בעיה. רק איש לאשתו כשהיא נידה. אבל כן, אין בעיה.
אסור, אני לא יודע, איך יכול לבוא לזה? אסור להעביר לאשתי דברים למי שהיא נידה?
שהיא נידה, כן. מה אתה צריך? כשהיא אישה, נדבר על זה. נתן עוד, תביא קודם, תביא. הייתה ו... קיצור, אז...
הייתה,
עושה שטויות. בקיצור, אז... שיגעת אותי, איפה הייתי?
אם אתה רוצה להעביר ושתי המסובים, אם
אתה לא יכול להעביר.
פתרון אחד, אותו כוס, שנייה. פתרון נוסף, הרבה פעמים אנשים מסטניסים, לא נעים להם לשתות. בסדר? למדנו בסימן קופעין שלא ישתה אדם משיעורי כוסות של אחרים מפני סכנת נפשות. לך תדע מה יש לו ברוק, איץ, אללה, איסטר, לא יודע מה. אז בכוס של קידוש התירו. למה? כוס של קידוש משום חיבוב מצווה, אז לא ידע על הדבר. אבל סתם ככה, מה? זה לא הלכה כמו בשר בחלב. זה הלכה שיש בה הרבה גם מן האיסטיניסיות שלך. כלומר, אם אתה לא נגעל, לא נורא כל כך. תחילה לא כדאי, לפעמים אתה לא נגעל, אבל הוא כן נגעל. תמיד? די, תן לי שלוק מהפחית, לא רוצה. לא רוצה אחרי שאתה שתית עכשיו לשתות עם מרוק שלך. זה מגעיל אותי. אז אם אתה לא מקפיד, יש מקום להקל. נהגו איכשהו להקל, אבל תחילה כדאי למזוג למקום אחר. בסדר? עכשיו, אז מה אני עושה? אם אני אסטיניס ואני לא רוצה?
לא חייבים לך לשתות.
לא חייבים לשתות. יש חיבוב מצווה לשתות. אם המקדש אתה מלא לו גמר, אני לא חייב לשתות, אבל חיבוב מצווה לשתות.
מלא
לו גמב זה לא, זה רוב רביעית. טיפ-טיפה יותר מחצי רביעית. אני רק חייב לשתות, אני לא חייב, מומלץ לי לשתות מעט. אז מה הפתרון השני? עכשיו, למזוג לכולם מהכוס שלו, אחרי שהוא שתה לכוסות אחרים, זה לא טוב. כי עכשיו היין שהוא מוזג הם פגומים. אז מה יעשה? או שיגמור מקדש השבת, ימזוג לאחרים לפני שהוא שתה, ישתה ויחלק. או שותה, מוסיף, סליחה, טיפה מים, טיפה יין, ואז מתקן את היין שאמרנו באופן הזה שזה כבר לא פגום, ברוך תהיה, ורק אחר כך, כן, כיבס ביין לבושו ודם ענבים סוטו.
אפשר לתקן את היין אם אתה מוסיף יין, אבל טיפה שזה עדיין לא...
נכון, 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 מעט, מעט יין, בסדר? שלוש פתרונות? אמרתי שלוש פתרונות? או מחלק את הכוס עצמו, או... מוזג יין אחרי שהוא שתה ומחלק, או לפני שהוא שותה מחלק למסובים ומחלק, שותה ומחלק, ושהוא ישתה לפניהם.
זה למפרע.
צורך אותו עניין.
יש הכוסות הקטנים האלה ששופכים מהגביע, זה הכוסות הקטנים.
כן. נכון, רק אם שותה מהכוס שלו ממש אז לא. בסדר?
למה?
לא,
יש לי
גביע,
יש איזה מכשיר כזה,
כן, גם, אם הוא רוצה שלא יפגום את הכל, אז ישפוך, ואז זה נופל בכל החריצים האלה.
שתה רק שופך.
לא, אם הוא רוצה, שתה, ימלק טיפה יין ואז ימזוג. בסדר? הלאה. איך?
כמה זה טיפה יין?
מה? לא משנה, אין גבול. בסדר?
זה גבול אחרת,
אני אומר. כן, כן. אם החזיר יין של כוס פגום לקנקן, היין שבקנקן כשר, כמו שאמרנו. כי בין אם אני מחזיר את זה, שופך טיפה לזה, בין אם אני מחזיר כמות שהוא את היין הפגום לקנקן, זה תיקן אותו. אמרנו, לרב חדמיל תעצה טובה, טיפה יין מהבקבוק לכוס, ואז תחזיר את זה לבקבוק. בסדר? אבל אם ישירות החזרת את הכוס הפגום לבקבוק, גם בסדר. הלאה? כן. בשעת הדחק מברכים על כוס פגום. מה?
לא עלה.
לא עלה?
לא עלה. יש אחיזה של הכוס ככה או איכשהו ככה שהכף יד והכבוד
לכיוון מסוים. יפה. על פי הפשט תפוס כוס איך שאתה רגיל. בסדר? על פי הסוד כוס יין מלא כברכת השם, שפע הידיים מעין שפע עליון וזה הרב ניר, אני לא מבין. אז יתפוס ככה ופה יש ויכוח. יש אומרים שיתפוס ככה, תסתכלו אליי, ויש אומרים שיתפוס ככה. בסדר? יש אומרים שקצות האצבעות יחזו בכוס, ויש אומרים שהוא יישב על כף היד, ורק האצבעות מסביב. בסדר? כן, נהרה, נהרה ופשטה.
איפה זה כתוב?
קובלים. קובלים, השערי תשובה מביא את זה פה. מה? לא. לא, לא, לא.
לא,
ככה? כן? הכוונה היא כזאת, שהוא אוחז בקצות האצבעות, אבל לא משהו לולייני כזה, כי לא ראיתי, לא יודע. יכול להיות אולי יש דעה כזאת, ממה שאני יודע שהוויכוח הוא או ככה, או ככה. יש כאלה גם בקוס עם הרגל ולמטה התחתית, שעושים את זה ככה, בסדר? זה באמת, כשהוא כוס גדולה, זה ככה לא יציב. בסדר? כמובן, לזקן אני לא ממליץ.
מה? לאחוז עם הבועד, כמשנת עם הבועד, זה ככה, בסדר?
כן?
למה ככה? כמו שהוא מראה לה את האתרוג באושפיזין.
למה ככה ולא ככה?
מה? כי יש עניין, על פי הסוד, שזה, האצבעות יתפסו את זה, ברכה, שפע, דברים כאלה. בסדר?
חמש
צינורות
שפע,
כרגע,
חמש הוויות.
הנה, הוא יבין, בדיוק. אוקיי, הלאה. כוס של ברכה טעון. קוף פי גימל, אני מריץ הפעם, כי פעם קודמת לא הספקנו. כוס של ברכה טעון הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ. ואם הוא נקי ואין בו שיעורי כוסות, אינו צריך. כלומר, כשאני בא לקדש על כוס או לברך, כלומר, הדינים האלה הם רלוונטיים גם לקידוש. מרן כבר by the way הכניס כוס ברכת המזון, אז הוא מביא כל דיני כוס. אבל דיני כוס כבר של ברכת המזון שייכים גם בקידוש, בסדר? אז אף על פי שאני, כאילו, מה, על מה אתה מדבר? כמעט לא נוהגים כוס של ברכת המזון, אבל ההלכות האלה רלוונטיות בקידוש, בסדר? אז כוס, מה? קוף פי ג' התחלתי. כוס של ברכה צריך ארבעה דברים, בסדר? אמרנו ראשי תיבות חמישה. חי מלא, שטיפה והדחה. שטיפה מבפנים, שטיפה מבחוץ, הדחה מבפנים. אותו דבר, הכוונה היא לנקות טוב טוב. עכשיו, אם אני מוציא כוס מהארון, נקי, משבת שעברה, הכנסתי את הגביע, מן הדין אתה ישר משתמש בו. זה מה שמרן אומר. אם אין בו שיעורי כוסות ולא לכלוך, הוא נקי ומודח, לא צריך כלום. יפה. על פי הסוד, על פי הסוד נוהגים תמיד לשטוף. על פי הסוד שתמיד, גם כוס נקי לגמרי, שטוף אותו קצת, רוקן את המים ותקדש. אבל על פי הפשט, אם הוא מודח, זה בסדר.
אתה עכשיו נגיד,
אבל לא צריך להגיד את זה בשטיפה והדחה,
אתה צריך להגיד
את זה טוב
או
טוב? זה לא לגבי, בקוסטה דיברנו על זה. בקוסטה לא, יש אומרים שצריך לנקות את הטיפות הקרות, וגם זה לא מן הדין.
מה מרן צריך להגיד את זה?
מה פירוש?
מה, אני אשתה מכוס מלוכלכת? ברור שאני אשתה מן אשתו.
למה? למה? סלח לי, בארוחה אתה לא מוזג על דבר כזה?
אבל זה לפני ארוחה.
לא משנה, אבל שתיתי קודם. אותי זה לא מגעיל, כוס שלי זה לא מגעיל אותי. כמה שמענן שלגבי הכוס של ברכה הוא צריך להיות נקי. אפילו שזה אתה שתית, ואתה לא נגעל מזה, תנקה אותו. לא, הפוך, הפוך, הנה, המקובלים אומרים, תרטיב אותו לפני כן גם. בסדר, טיפה מים זה לא נורא.
אבל אם המים נוגע, הרי מרטיבים גם בחוץ, אם זה נוגע בך בעצמות,
זה לא ידע. זה דיון בגמרא, פרק שמיני בברכות, כל מי שלמד, הדברים האלה לא נוהגים בזמן הזה. בסדר? כל את זה, שמא יתאמה אחורי הכוס, משקין ויגע והכוס, ואז היד לא נטולה, ואז היין שנשפח, היד יתאמה את היין, והיין יתאמה את הכוס, והכוס יתאמה את המשקין, זה לא נוהג בזמן הזה, זה גמרא אומרת את זה. אוקיי, הלאה. אז יין, ייתן היין לתוכו עד שמגיע, חי עד שמגיע על ברכת הארץ. זה הכוונה דין, דין חי. צריך שהיין יהיה חי. מה הכוונה חי? נושם, מה הכוונה חי? הכוונה היא שלא מזוג. בסדר? היין צריך להיות לא מזוג, בזמנם שיין היה חי, לא כמו בימינו, שהוא בלב הכי מזוג, אלא היין חי ובברכת הארץ מוזג אותו. למה? להודיע שבח הארץ שיינותיה חזקים. בסדר? אז חזל תקנו שאתה מתחיל, מוזג את הכוס יין נטו בזמנם. בזמנם בחביות היה יין נטו, אתה לא מערב יין עם מים. כן? אתה לא מערב יין עם מים בחביות, אלא רק בכוס, ממש סמוך לשתייה. אז אתה מוזג אותו חי לא עד הסוף, כדי לאפשר עוד מעט שפיכה של מים. מגיע לברכת הארץ לנודה לך, ושם אתה מוזג, להראות שכאילו היין הזה חזק. יש אומרים שבחוץ לארץ לא צריך, אם היין הוא תוצרת קרמי מרסי בדרום צרפת, אז מה להודיע מה שבח של הארץ התמאה הזאת? אין עניין. אבל נוהגים תמיד למזוג את זה. הספרדים, האשכנזים נוהגים כבר לא, בטל מהם דין מזיגה, כבר היין שלהם בלב הכי מזוג, אז הם לא מוזגים את היין. אבל הספרדים נוהגים למזוג את זה, גם אנחנו נוהגים למזוג את זה בשתי מקומות, בתחילת ברכת נודה ובסוף וברכת את על הארץ. לא, אמרתי לאשכנזים. אף על פי כן נוהגים למזוג אותו בשלוש טיפות, גם על פי הפשט וגם על פי הפסוד, הסוד. בסדר? בפשט כתוב בברכת הארץ. כשגעת לנודה לך, הברכה שתיקן יהושע, תמזוג אותו. המקובלים כותבים בעת. עד כמה שאני זוכר, על הארץ, ברוך על הארץ ועל המזון, וגם את, חלטב סבעת וברכת את, השם אלוהיך, שם נוהגים למזוג. בסדר? אז אצלנו נוהגים למזוג פעמיים, כל אחד, כל עדה נוהגת כפי המנהג שלה, למזוג טיפ-טיפה במים. ואז בזה מתקיים דין חי, שעד ברכת הארץ זה היה חי, ועכשיו מזוג. כן. ברכת המזון בברכת הארץ. יש לנו ברכת הזב, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים וברכת הטוב והמתים. אז נודה לך שמתחילה נודה לך ומסיימת על הארץ ועל המזון, היא ברכת הארץ שבה מודיעים שבח הארץ ושם מוזגים את היין. בסדר?
הרב, ראיתי אנשים, יש איזה עניין לעשות את זה, גם קידוש וגם זה ביין יבש ויותר לחוטים?
יין
יבש
הוא הכי טוב. יין אדום יבש, אבל שלהם זה ערב לחקרה אם הוא יין מר. תאמין, יש הרבה שלא. יש עניין ביין, יש עניין ביין אדום, בסדר? יש עניין ביין לא מתוק, בסדר? יוסף בן משה, אתה איתנו? יש, חס ושלום. לחברות השלי יש לו מעמד מיוחד. יין בלי סוכר. הגמרא אומרת, בבתרה. יוסף, אתה שומע? בבא בתרא הגמרא אומרת דף צדיק זין ש כל יין שפסול לנסח על גבי המזבח פסול לקידוש. זה לשון הגמרא שם. בסדר? הגמרא הביאה משוואה. לך לך אצל הלכות נסחים, תלמד מעשה הקורבנות, שם תראה מהו יין שקשר למזבח, מהו יין שלא קשר. חזור ללכות קידוש, אותו דבר. כל יין שקשר למזבח קשר לקידוש, כל יין שפסול למזבח, פסול לקידוש. אומר הרמב״ם, אני לומד את הגמרא הזו דוח עד הסוף, לפי כל ההלכות. יין מתוק כשר למזבח, יין ששמו בו סוכר.
אבל יין הוא מתוק מלכתחילה, יש בו סוכר.
כי חול שעור וחול, דבש לא תקדירו, כל דבר מתוק פסול להקרבה, נכון? ביקורים, ביקורים היו מקריבים על המזבח? הביקורים הם מתוקים, תאנים, ענבים, רימונים, מה עושים? מביאים, מניחים אותו ליד המזבח, הכהן מניף, יאללה אדון כהן, לך לאכול. למדתי את זה 10 פעמים, מה אתה רוצה? זה לא, זה גמרא ידועה. שאלתי דף צדיק וב, אני לא יודע מה כתוב שם. זה גמרא ידועה לגבי היין. בקיצור, יש צדיק זין, יש צדיק, בדרך כלל יש צדיק זין. א' אין, אבל מבית יש על הסדר. בקיצור, אז איפה היינו? אוקיי, אז יפה, לכן אתה אמרת נכון, שיין עם סוכר, לפי דעת הרמב"ם אסור לקדש עליו. בסדר? והרבה נוהגים להחמיר בזה, תימנים מחמירים בזה, וגם הרבה ספרדים. גם הרבה ספרדים נוהגים לא לסמוך על כל היינות שלנו, מכמה סיבות. אחד, כי זה יין מתוק, כולם נוהגים לשים בסוכר. כן? יש איזושהי שיטה שאתה בשלב התסיסה, או לפני התסיסה, אתה מערב כהל ענבים מזוקק בלי סוכר, והוא מונע את התסיסה, ואז זה מונע את ההחמצה של היין. בסדר? ואז הוא יהיה מתוק טבעי. אם היין הוא מתוק טבעי, אין בעיה. יין שהוא טבעי מתוק, אין בעיה. אבל לא הוספתי כלום. אם הוספתי סוכרים ומתיקות אחרת, זה בעיה.
למה פירות?
אמרת
שיש עוד בעיה.
איך? לא, לא. כשהתורה אומרת כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו, לומדים חז"ל דבש, הכוונה היא פה, בפסוק הזה, כל מתיקות כלשהי. בסדר? המתיקות וההחמצה הם דברים מגונים. בסדר? זה הכוונה. שעור ודבש, ההחמצה שהיא סמל הגאווה, התפיחה, והמתיקות שהיא סמל התענוגות, פסולים להקרבה על המזבח. אז כל דבר שהוא החמצה, שעור, וכל דבר שהוא, אסור, אין מנחה חמץ שעולה על המזבח. כל המנחות החמץ לא מעלים אותם על המזבח. שתי הלחם שהיו באות בשבועות חמץ, מניפים אותם והכהנים אוכלים, לא עולה על המזבח. הוא הדין גם הביקורים. מעניין ששניהם שייכות לשבועות. לא, כי התורה אמרה ששעור לא עולה על המזבח. יש קורבן מנחה שהיא שעור, אבל המנחה הזאת היא לא תעלה על המזבח. יניפו אותה ליד הכבש, ויביאו לכהנים לאכול אותה, אבל לעלות על המזבח לא יביאו, בסדר? אז דבש וזה אותו דבר אי אפשר, מה?
אז למה מותר לעשות יין
שוב? רגע, אז לאט לאט אני עונה לך. אז לכן מתוק לא טוב, לכן הערה נכונה, שיין יבש, אם באמת אין בו סוכר, הוא מהודר יותר מבחינה מסוימת. דבר שני, יין מבושל. יין מבושל פסול לנסח על גבי המזבח. מה מותר לנסח על המזבח? יין חי. אבל יין מבושל פסול לנסח על המזבח. אומר הרמב״ם, מועדין, אי אפשר לקדש עליו. אומר הרמב״ם יותר מזה, לא רק שאפשר לקדש עליו, ברכתו שהכל. היין המבושל כל כך נהיה גרוע, ברמה שזה כבר לא יין, אז לא תקנו הגפן. רמב״ם. לפי דעת הרמב״ם, על יין מבושל ברכים שהכל. ואז יוצא שבימינו 95% מהיינות הם גם מבושלים וגם עם סוכר. ולכן לדעת הרמב״ם פסולים לקידוש. אז מי שנוהג כרמב״ם עושה יין ביתי.
זה רומנים נוהגים כרמב״ם
כזה? יש כחלק מהם, כן. מה?
מגיע לארץ
וזה לא מברך
עליו? איך? מגיע לארץ וזה לא מברך עליו, זה
לא מברך עליו. לא מברך עליו. לא מקדש עליו, מברך עליו שהכל.
ספרדי לא מקדש
עליו. יפה.
אוקיי, עכשיו, לכן יש עניין, אבל תכלס להלכה מרן לא פסק. מרן בהלכות קידוש לא. מרן בהלכות קידוש אומר גם יין מתוק, כן? וזה מירושלמי, יין קונדיטון שהם ערבים בו דבש. וגם יין מבושל מקדשים עליו ומבחים עליו הגפן. כלומר פה מרן פסק שלא כרמב"ם. מרן, אבל הרמב"ם מצטט גמרא. מה שהגמרא אמרה שם, שיין שפסול לניסוך פסול לקידוש, זה לא קל הלכות. זה אם הוא רע ולא טוב ומאוס, שזה פסול להקרבה, אז זה גם פסול לקידוש. אבל יין שהוא טוב מצד עצמו, רק הוספתי לו מתיקות או בישלתי אותו, זה יין שהוא לא פסול, וככה הלכה. בסדר, חומרה יש פה, עניין בהחלט שיש, אבל לא דין. בהחלט שיש. אז תשתה תענו, אחת הספרדית,
אבל
כן. אז לכן אני מדייק בדברי, עניין יש, אבל להלכה מותר. אוקיי, אני חוזר. כן, כי בורא סוף כל סוף היין מקורו מהעץ, נכון? מהגפן. לכן זה לא שקר. כשאמרת ברוך אתה מלך העולם בורא פרי העץ, שיקרת עכשיו? לא, היין מקורו מהעץ. מזונות על כל דבר, חוץ ממים ומלח, הם מזינים, וגם פה זה לא, לא שקר. לכן על כל דבר, אם אדם ברך מזונות, יצא ידי חובה חוץ ממים ומלח. ושהכל על הכל. הכל ברך, אפילו אם על מיני בשמים, בטעות אדם ברך, שהכל נהיה בדברו, יכול להריח את הבוסים. כי סוף כל סוף, הכל נהיה בדברו.
אוקיי. שהוא לא ישתה את זה
בטעות. מה? כן, זה בעיה. ונו, אלה שמחמירים בפסח בדאודורנטים, בגלל שהרוסים, כשאין להם וודקה, הם שותים דאודורנט. אני אומר לך, נו. הבהמות, לא, אני אומר, גם הולכים נו לתחנת דלק, מתדלקים עם מזות, עם דלק, ושותים הכל. טוב, הלאה. ככה שמעתי. אין להם, יש להם קיבה מאלומיניום, זה לא מזיז להם. הלאה. עכשיו, וכן נוהגים באלו ארצות. עכשיו, הרמה אומר שלא נהגו, לא נהגו למזוג את היין, כי היינות שלנו בלב הכי מזוגים. נו, אז הרמה, אז מה זה חי? מלא לפי מרן, מה זה דין חי בגמרא? הוא חי עד ברכת הארץ, ברכת הארץ אתה מוזג אותו. אבל לשיטתך שלא מוזגים אותו בכלל, הוא בלב הכי מזוג, אז מה זה חי? אומר חי, מוציאים אותו מהחבית לשם ברכה. צריך לפסוק זה להלכה. כלומר, כשאני בא למזוג יין לברכת המזון, אני צריך לכוון לשם כוס ברכת המזון. נפקמינה, שאם בלב הכי היה לי כבר יין, בוא אח שלי, בוא תשתה יין, בעל הבית מחלק למסובין, סתם שתשתה תוך כדי ארוחה ולא נגעת בזה, ופתאום אתם אומרים בוא נברך ברכת המזון, אומר הנה יש פה יין, לא טוב, תחזיר לבקבוק ואז תשמלוך עוד פעם לשם ברכת המזון.
זה תמיד אני עושה את הטלפון שבוי, מה שהתורה כתבה למה שאנחנו פותקים היום.
לא, זה שיעור לבית חם, לא לעכשיו.
ולפה,
דיברנו על זה, אם אתה זוכר, לגבי העין תחת עין, שזה כוונת הבורא. הייתה כוונת הבורא לתת תורה בכללים, ושחכמי ישראל ברוח הקודש יפתחו מה שריבונו של עולם שם במוחם, וזה הכל דבר השם. הכל זה דבר השם. אחת, דיבר אלוהים, שתיים, זו שמעתי.
דבר השם לא תותה בפורה, חיים כן תותים אחד השם לפעמים.
לא, זה במחלוקות, יש לנו כללים. אבל סוף כל סוף, כשיש דין מוסכם מדרבנן, זה כמוהו כנתינתו מסיני. יש לו תוקף פחות, אבל הכל זה מאת השם, הכל רוח הקודש. זה לא המצא, חס שלום, זה לא המצא של אף אחד. מרן אומר לשים אותו חי ולמזוג אותו בברכת הארץ. בכל מקרה, אני אומר, להחמיר למזוג אותו לשם ברכת המזון, ולספרדים למזוג אותו בברכת הארץ קצת במים. המקובלים אומרים זה להמתיק דין וגבורות. כן, היינו דין, והמים הם, הפוך, מים הם חסדים, והיין זה דין, אז אני משלב, בסדר? יין אדום וכו'. אוקיי.
כן. מה מוזגים?
טיפה. אתה מוזג את היין עד פה, ואז לא היית אף פעם בסעודת מצוות של תימנים וראית את זה? תשים לב, ואז בברכת הארץ מישהו בא, שמים כוס קטנה של מים ליד המברך, ואחד אלה שיושבים לידו, בברכת הארץ מוזג טיפה מים. מים ליין. כן, זה נקרא מזיגת היין, בסדר? בזמנם...
לא,
לא, זה בגמרא גם, זה גם גמרא. אתה מבין? זה גם הרבה דברים לגמרא פי הקבלה, בטח. בטח שנה. לא, המון, המון על פי
הסוף.
ב-90 שנה היה ויכוח בתימה, אבל בטח נהגו על פי הקבלה. לך לך אצל השעמים, הכל קבלה. לומדים זוהר לפני פרשת שבוע אצלם. מה?
כל הקטע הזה של היין הזה, של ברכת
המזון,
לא יודע,
אצלנו
לא עושים את זה בכלל.
אמרתי, הקדמתי שהלכה מן הדין לא מברכים על כוס. רק בסעודות גדולות וכדומה, רק אז. ואז עושים את ההלכות שאמרנו. או כל ההלכות האחרות שאמרתי הן רלוונטיות בקידוש. כוס נקי וחי וכל הדברים האלה, כן? ולא פגום, זה רלוונטי בקידוש. אז אני יותר מרחיב בקידוש עכשיו. זה על הדרך שלי, בסדר?
אבל יש רק קטע לעשות את זה או שזה...
להלכה לא, להלכה לא צריך, אבל קטע כן, יש עניין, יש חומר, אבל לא תעשה את זה. כן, קודם, מרן קודם, מצווה מן המובחר, אבל לא דין. בסדר? מצווה מן המובחר. המנהג של עם ישראל בסעודות גדולות וכדומה, שעשרה ומעלה, משהו מיוחד, נוהגים ככה למזוג כוס, והמזמן מברך על הכוס. ככה המנהג, בסדר? בוא נתקדם. כן. כן, לפני. אתה תמלא כוס וזה הכל, כי בלב הכי הם זוגים שלנו. אוקיי. צריך לחזור אחר כוס שלם, כמובן, צריך כוס שלם, ויש דיון בפוסקים שכוס שלם, אבל חד פעמי הוא לא תקין, אין עליו כל כך שם של כלי, לכן לכתחילה ודאי לא לקדש על כוס כזה, אם אין ברירה זה בסדר. ליטול ידיים אפשר עם זה. לקדש על זה לא רצוי. אם יש שתי כוסות, עוד יותר טוב, קצת יותר חזק, אבל לכתחילה לא. בסדר? זכוכית, מתכת, כשר, חרס, כשר לקידוש. אבל זה פלסטיק וכדומה, לא חד פעמי, דבר שנזרק. מה, פלסטיק קשה, לא טוב. לא מן הדין בסדר. שוב, לא, זה כוס שנותנים לילדים. תמיד, כוס של מצווה, תמיד צריך לאדם מענו. זה אלי ואנווהו, כן, התנאה לפניו במצוות. כן, כן, כל הכוסות שאני אומר אותו דבר. כוס של הבדלה, ברכת המזון, קידוש, נישואין, מילה, כל אלה, שיהיה כוס, שיהיה גביע ראוי לשמו. בסדר? מקבלו בשתי ידיו, וכשמתחיל לברך נוטלו בימין ולא יסייעו בשמאל. כשמישהו מגיש לי את הכוס, אני תופס ככה ומוריד כוס לצד שמאל, ששמאל לא תעזור לימין. תמיד שימין תהיה לבד. בסדר? מקביעו מהקרקע תפח. וזה אנשים לא מקפידים. בסדר? צריך להקפיד ברגע כוס ישועות עשה, שיהיה תפח, אם אתה יושב על הרצפה. כן. אם אתה יושב על הרצפה, על הרצפה, בדרך כלל יושבים על הכוס, על שולחן, אז תפח מהשולחן. בסדר? מהלך כל הקידוש, בשלום עליכם וכל זה לא אכפת לי. אבל מרגע שאתה אומר כוס ישועות עשה ואתה מתחיל את הקידוש, שזה הגפן ומקדש השבת, או בברכת המזון, אז כל הזמן זה יהיה בצורה כזאת. יש מדקדקים באגדה גם, שכוס של הגדה, כוס שני של הגדה, יש כאלה תופסים כל האגדה את זה. כך זה לא מן הדין. לא מן הדין, למה אומרים כוס שהיא נאמרת על ההגדה, אז כל משך ההגדה שזה שעה, שעה וחצי, יתפוס את הכוס וחרי, יקבל נמק באוזן. אז לכן, בדיוק, אז לכן, מתי? בברכת גאל ישראל. בסוף, בסוף יש לנו ברכת גאל ישראל, כן, אשר פדותנו, פדות נפשנו, זבחים, מן הפסחים, אשר יגיע אדמם על נזבחך לרצון, ברוך אתה השם, גאל ישראל. ונודה לך שיר חדש, אנשים עייפים.
לא, אולי אתה
את השיעור,
אתה
חושב על השיעור, תשתה. בסדר גמור, אין בעיה. אולי
דרך
תביאו דברי גוברו
חמישית.
הלאה, בסדר? אז לכן יגביע תפח. במהלך כל הקידוש הקובע יגביע תפח. כל הדברים האלה הם נראים לכם משהו... חבר'ה, זה מפריע. זה נראה לכם משהו שולי, משהו טקסי, אלו הלכות גמורות שכתובות בשס ובפוסקים, ועם גדולי ישראל כמו הרמב״ם ומרן, וכל אלה שהיו עסוקים ולא היה להם שנייה והיו עסוקים ברומו של עולם פסקו ולמדו את ההלכות האלה. וכשאתה לומד במרן הרבה פעמים אתה מקבל רגש, יאללה מרן רד, מה אתה רוצה? בבית יוסף אתה מעריך בכל מיני, פה אני אומר לכם את התקציר, כשאתם רואים בבית יוסף איזה עריכות על כל דין, איזה חרדת קודש הייתה למרן על כל דין בתורה, לא משנה מה, הפעות הכי קטן, אם שמים טיפה מים או שתי טיפות במילה הזאת של הברכה או במילה ההיא, והכוס יהיה בצורה כזאת, הכל, זה דין? לומדים, לומדים הכל על הסדר. כן, בהחלט, בהחלט, למעשים יש ערך גדול מאוד. כן, הזכרתי את זה לפני איזה שבוע, למה שפר דינה של נטילה ראשונה וגרע דינה של נטילה אחרונה? למה כולם מקפידים על מים ראשונים ולא על מים אחרונים? מה הסיבה? מים ראשונים, בתודעה שלך זה נתפס יותר חשוב, למה? זה בקוס, זה בכלי, אתה מברך על זה, זה מייקר לך את המעמד של המצווה. מים אחרונים זה ככה, בלי כלי, בלי ברכה, אנשים התחילו לזלזל. תראה איך המעשים משפיעים על התפיסה. לכן יש ערך גדול למעשה, כן. כמה שזה טקסי וכמה שזה נראה חיצוני, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. אין מה לעשות. אתה תראה את זה, תמיד זה ככה. כשאתה מייקר משהו ואתה מייחס לו חשיבות, לאט לאט זה משפיע פנימה. בסדר? אז לכן, מה רב גרשון, מה אכפת לך אם יש לי 7/8 או 9/10, מה זה משנה אם אני בא עם גרביים, בלי גרביים, חולצה עד לפה, חולצה עד לפה, הדברים האלה כן משפיעים, בהחלט הם משפיעים, ועוד איך שכן.
וכדי כבר עושה לנו את השבת, שבת
נראית אחרת. בהחלט, בוודאי, בוודאי, גם יגיד לכבוד שבת קודש.
ונותן
בו עינו שלא יסיח דעתו, כל זמן משך הברכה להסתכל עליו, בסדר? על הכוס. אם אתה קשה לך ואתה קרא בסידור, אם אתה קורא בעל פה תתרכז בכוס, גם בקידוש. לא, בקידוש גם, בקידוש כשאני מקדש היה הכוס, העיניים בכוס, יש בזה גם סגולה, עיני השם אלוהיך הבא מראשית שנה, וכמו שהקדוש הוא משגיח בעינה פקיחה על עם ישראל בארץ ישראל. מה?
שאני אכתוב את הקידוש על היין.
על הכוס,
סליחה, על הכוס.
זה גם רע, כמו... אותו דבר, אותו דבר. הלכו אותו דבר, כמו בקידוש לבנה שסיפרתי לכם, נכון?
ברכת הלבנה. מה, שכתבו
על הלבנה, אתה ברכת הלבנה? לא, שהיה זה קהילה שאינו. אמרתי לכם, נו. שהיה זה קהילה שהיו נוהגים לברך קידוש לבנה ומסובבים את הבית כנסת, כמו בסוכות, הקפות. שאל אותם איזה רב, למה, מתי ברכת הלבנה צריכים להקיף את הבית כנסת? הוא לא יודע, אני לא יודע, ככה אנחנו נוהגים. חקרת מנהג, התברר שבבית כנסת הקודם בקהילה הזאת מישהו בשיש תרם את קידוש לבנה בשיש לכל אורך הבית כנסת. אז כשרוצים לקרוא את כל הענוע אשר במאמרו בריש חכים ובריח פיו כל צבם, היו צריכים לקרוא בצורה כזאת, דוד מלך ישראל חי וקיים, הללויה, כן, כל הדברים האלה. אז גם אחרי שבית כנסת החרב והשני לא, אז המשיכו עם המנהג הזה להקיף. כן, יש המון נו. יאללה, נגמור עם הבדיחות האלה. הלאה. משגרו לאשתו שתשתה ממנו. כוס זה כוס של ברכה, הזכרנו בשיעורי מחשבה, זכר, נקבה, כן, זכר, נקבה, השפעה, ברכה וכולי. הכוס הזאת היא גורמת לברכה, לכן לשגר את הכוס לאישה כדי שגם הברכה תחול עליה, האישה היא הראשונה, נכון.
הראשונה?
הראשונה. תראה, אם אבא שלך נמצא שם, זה ויכוח בפוסקים. אבל אם אתה, אשתך והילדים, אז כמובן לתת...
מה תתירות בין אבות קודם לימו?
לא, לא, מה פוס כתוב?
לא, אני יודע, זה משפטים של תימנים, אני לא יודע איפה הביאו את זה.
נו, מה קוראן אולי, לא יודע. סתם. בקיצור...
רגע, הרבי, ואם... אין דבר של תימנים בין יום קדים לאמו?
לא יודע, לא מכיר את המשפט.
הייתי בטוח שזה משפט סטיקר שהיה על האוטו של הרמב״ם.
משפט של שוביניסטים. על האוטו של הרמב״ם זה היה... כמו שהיה לו אוטו, אז היה את המשפט הזה. מה? אז זה מה שאני אומר, פה יש דיון בפוסקים, גם לגבי הקידוש וגם לגבי ברכת המוציא. מן הסתם, ודאי שהיא מעדיפה שתביא לאבא שלה יותר כבוד. לכן תיתן לפי הסדר הזה. אבל יש עניין בכוס של ברכה לשגר לאישה את זה, בסדר? לשגר ולהביא לה את זה, הגמרא מספרת גם על ילתה שם, בסוף פרק שביעי נדמה לי. ילתה, אשתו של רב נחמן.
ילתה?
הייתה אישה חכמה ודעתנית מאוד. והוא לא שיגר לה כוס של ברכה, וזה קצת פגע בה וכו'.
זה מסכת ברכות.
כן, אז נו. אז לכן יש עניין לשגר את זה לאשתו, בסדר? יש עוד, אמרתי כבר כמעט 8 דברים. יש 8 דברים, אמרתי, התחלתי ב-4, סימנם 5, הוספתי עוד 4 שהובאו, כי בגמרא מוזכר פעם 4, פעם 10. בסדר? מה השתיים הנוספים? עיתור ועיתוף. עיתור, יש כאלה אומרים, מעטר בכוסות. שליד הכוס הגדולה היו כוסות מסביב, והיום עם הקביעים החדשים יש כאלה שאפשר לצאת ידי חובה בזה, למרות שלהלכה זה לא נפסק.
מה זה?
לא ראיתם כאלה שערכת קידוש כזאת, כוס גדולה,
מלמעלה?
בדיוק, גם אם לא, אז יש כמה כוסות, כוסיות קטנות לחלק למסובים, יש בזה עניין, לא חובה. בסדר? כשאתה מקדש מסביב הכוס קידוש יהיו כוסיות קטנות. ויש אומרים בתלמידים, שכשהרב מקדש כל התלמידים יתכנסו מסביבו, לעטר אותו בתלמידים. לא, 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 אחר כך תמזוג אותם, אחר כך תמזוג, אני שומע. אז אני, אתה, נכנסת מאוחר, הרחבתי על זה. הרחבתי על הנקודה הזאת.
הרחבתי
שאני אגיע מאוחר. לא, אני רק, לא, ממש לא, בדיוק הרחבתי על הנקודה הזאת שהזכרתי שלוש פתרונות נדב יחזור עליהם.
נדב כבר יוסף אמר לי שיובל אחר כך, אבל נגיד, או שאתה שותה, אז מביא להם בכוס אחד הכי טוב.
ואז זה לא נקרא שפגום, הם שתו מהכוס המקורי.
שיש כבודו.
או, שתית? תמזוג טיפה יין, תתקן ותמזוג למסובים, או תגייס, תסיים בורם ברוך מקדש השבת, לפני שאתה שותה תחלק, תשתה ותחלק את ה... בסדר? אלה שלושת האפשרויות. לא אפסק, לא אפסק, זה הצורך, זה צורך ההבדלה. בסדר? הלאה. יש מי שאומר שאם מברך איתר, אם הוא שמאלי, אוחז הכוס בימינו, שהוא שמאל כל אדם. מה קורה שמאלי כשהוא מברך? בהרבה מצוות, הרבה מצוות תמיד אני אומר ימין השם עושה חיל, זה מידת החסד, תמיד מעדיפים ומבקרים בכף, מבקרים את הימין על השמאל, נותנים את החשיבות ליד ימין, כי השמאל זה הצד האחר. אז מה קורה לאדם שהוא שמאלי? בסדר? אדם שמאלי לא להיבהל, בסדר? לא להיבהל שאדם שהוא שמאלי. רגע, אז לא להיבהל ששמאלי כאילו זה לא בסדר. נכון, נכון שיש דעה ששמאלי לא יכתוב ספרי תורה תפילין ומזוזות, סופר יהיה סתם שמאלי לא יעשה את זה, אבל זה לא להלכה. להלכה סופר סתם יראה שמיים כותב טוב, גם אם הוא כותב בשמאל אתה יכול לקנות. מה?
אמר מידת חסידות לא כאן הקודש שכותב
בעצמאל, בסדר, ביד ימין
שכותב בעצמאל.
מידת חסידות לקחת דווקא משהו? בסדר, אבל מן הדין זה בסדר, מן הדין זה בהחלט בסדר. וכמובן שאם יש לי ספק, הוא ימני אבל פחות יראה שמיים, והסופר סתם הוא שמאלי אבל יראה שמיים, ודאי שאני אקח אותו.
אם תלך לבחור ספר תורה, תלך מימני.
אני לא, זה לא, לא, כמעט לא יהיה בשיקול שלי. השיקול שלי אדם יראה שמיים, שקידש את ההזכרות כמו שצריך והכל בסדר, ולא רמאי ולא עבד עליי ולא כתב את האותיות. הרי יש הרבה טעויות שאני לא יכול לזהות, זה הפחד הכי גדול.
לא כסדרה.
בדיוק, יש טעויות שבסדר, אני מביא למגיע, הוא עולה על הטעויות, אבל יש טעויות שאין. אתה לא יכול, אם הוא לא קידש אזכרה, כתב שם הוויה בלי לקדש אותה, המגיע לא יכול לשים לב לזה. רואה שם הוויה כתוב כמו שצריך, והספר פסול. 80, 100 שנה יקראו בו, 22 ברכות כל שבת, כפול 560, 70 שנה, כל זה חשש גדול
שלו. סופרים על הרמב״ם.
מפחיד, סופרים על הרמב״ם בשעת הדחק, הדחק, וגם הוא עצמו בתשובה כתב משהו, אבל בחיבור שלו בשני תורה פסל. אמר ספר תורה שחסר בו אחד מהדברים, הרי הוא כחומש. שחומש בעלמה, אמין, עד כדי כך. יש אומרים אפילו לא לשים אותו בארון קודש. אם הוא פסול, איך אתה שם חומש בארון קודש? עד כדי כך. זה לא להלכה, אבל עד כדי כך. בסדר? אז לכן, הרב גדעון הוא שמאלי, והוא גם מקדש בשמאל, אז פעם הוא אמר לי, יש לו שם בעיה, אבל הוא אמר לי שפעם הוא עשה, אמרו לו, תברך בברית. אז מילה כוס, אז בא אליו איזה אחד צדי כזה. מה זה? מה זה אתה מקדש ביד שמאל וזה סור כולה? אמר לו כבודו, בשולחן ערוך כתוב כאילו את הסעיף הזה, כן, אוחז הכוס בימינו שהוא שמאל כל אדם. אבל יש אנשים שאתה יודע, הם מחכים רק להעיר ולא... אז תכלס אני אומר ככה, יכול לעשות בשמאל, ויש אומרים שלא, יש אומרים אף על פי כן לתפוס בימין של כולם. בסדר? יש ויש, כל יש על מי לסמוך. אתה שמאלי? כן?
גם אני שמאלי.
אז אתה שמאלי, אז אני חושב שלספרדים בימין, נדמה לי. אני חושב, כן, בימין הרגילה. אני חושב, אני אבדוק את זה שוב, אבל אני, תשאל אותי אחר כך יותר מפורטות. נדמה לי שהספרדים נוהגים בזה כמקובלים שימין תמיד. בסדר? אני חושב, אני אבדוק את זה. תבינו, במקובלים יש דעה קיצונית מאוד, קיצונית מאוד, שגם שמאלי מניח תפילין כמו כולם. עד כדי כך. הבן איש חי אפילו הביא את הדעה הזאת, כדעה, לא כהלכה, אבל כדעה, וזה פלא עצום, כי זה נגד השס במפורש. בשס שלנו כתוב במפורש שאיתר מניח תפילין הפוך מכולם. כשאתה מוכתבתם, ביד שאתה כותב, היא היד שאתה קושר על היד השנייה. אז זה מוז... בקיצור, אז זה פלא, אתה מבין? אז לגבי תפילין, יש לנו גילוי מפורש בשס, איך איתר מניח. אבל לגבי שאר דברים, אז יש אומרים שהוא אף על פי כן יבקר את הימין, ויש אומרים שהכל הפוך.
מה?
מה
רב גדעון יש לו סיבוך?
הוא יש לו חלק מהמלאכות שהוא ימני וחלק שהוא שמאלי. אז במקרה כזה תניח כמו כולם.
לא, אני כותב ביד שמאל, אבל לא יודע, אני מרגיש שיש לי יותר כוח בימין.
אני גם ככה. אני יש לי יותר כוח בשמאל, אבל היום רוב המלאכות אני עושה בימין.
איזה מלאכות? אין דוגמה למלאכות.
מרגיש מוזר. יש אומרים שהולכים לפי רוב מלאכות, ויש אומרים שהולכים לפי כתיבה. בסדר?
אני למשל, נגיד לגזור במספרים, אני גוזר ביד ימין.
אז אני אומר, יש שתי דעות בפוסקים. להלכה אנחנו פוסקים ביד שאתה כותב, היא היד שאתה קושר על היד השנייה. בסדר? אם אתה כותב בימין, זו היד שאתה תקשור תפילין על שמאל. וקשרתה, מוכתבתה. ויש דעה שהולכים לו לפי רוב המלאכות. אם רוב המלאכות שלך ימניות, אתה ימני. אם שמאל, אתה שמאל.
מה אתה עושה?
אז פה אין שאלה. בסדר? אז הרב גדעון הוא מניע עושה זה, ואחר כך סוף התפילה קושר על היד השנייה. יש בשולחן ארוך, תלוי לפי הסדר, מה שנוגע על השמאלי אז יש בגילוי. הלאה, מי שנתנו לו כוס, מה? כן, שמרכז את כולנו. מי שנתנו לו כוס לברך לא יסיח המברך. אתם איתי חבריה? הלאה, בואו בואו. הלאה, לא יודע, בפה או באוזן. מי שנתנו לו כוס לברך לא יסיח המברך. בסדר? ברגע שנתנו לאדם כוס לברך ברכת המזון, אמרו לו כבודו אתה תברך ברכת המזון, גם לא טוב לסרב לזה. לא טוב לסרב. זה כן, כוס ברכת המזון היא מאריכה ימים, אז לא כדאי לסרב.
אבל אם אין כוס, אם
מסתמך. גם, אם נותנים לך.
גם קצר ימים.
לא יודע, אבל גם... בקיצור, אז מי שהתחיל... חבריה. מי שנתנו למברך את הכוס, אסור לו להסיח. מה שכולם, כל הספרדים נוהגים במים אחרונים, אחרי מים אחרונים לא מדברים, אז הוא אפילו אם הוא עוד לא נתן מים אחרונים, ברגע שנתנו לו, כבודו יברך ומזגו לו את הכוס, אסור לו כבר לברך. מים אחרונים, הספרדים נוהגים, אנחנו לא נוהגים להחמיר בזה, להזדרז, אבל לא שאסור לדבר, אבל הספרדים נוהגים לא לדבר בכלל. מה?
לא,
איך? מן הדין כן, מה?
אסור להגיד, אתה רואה בינתיים סתם.
לא, דבר תורה לא להגיד. לא להגיד, סמוך.
עולים אתה מדבר, אתה חוזר
לתורה. לא מן הדין, כחומרה, לא מן הדין.
מה אתה הוקרה הזאת של התורה את החרשים, יתר יד, עיוור וזה?
לא הוקרה. זה לא הוקרה, לא הוקרה. כדי... איתר זה לא הוקעה, למה הוקעה? איתר לא, זה לא אפליה לרעה. לא אפליה לרעה.
זה לא של אפליה,
אבל כאילו... חרש זה מצב נתון.
סוג ב', מה לעשות?
חרש זה מצב נתון. למה? מה פתאום? חרש כי הוא טכני. טכני בזמנם. אז לפני 150 שנה הבן של החתם סופר, הכתב סופר, הוא היה בהונגריה. הודיעו לו, כבוד הרב, יש בית ספר מתקדם מאוד לחרשים בגרמניה. לך תבדוק, בית ספר יהודי לחרשים בגרמניה, והם יודעים יפה מאוד. אמר, אני חייב לראות. עלה על הכרכרה, נסע עד גרמניה, עולה היה מטוסים, ובא והתרשם מאוד. התרשם מאוד, ישב איתם, התחיל לשאול אותם שאלות, לתקשר איתם. ענו לו בטוב טעם ודעת, בהיגיון, במקום שינה את דעתו, פסק הלכה, מהיום ואילך חרשים כאלה, שעברו הכשרה וחינוך, כן, ולאט לאט מלמדים אותם מצוות הסימנים, ולאט לאט הם גם מדברים, דינם כפקחים לכל דבר. עד כדי כך. אמנם, היו שגדולי ישראל שחלקו עליהם גם בגלל חוות דעת פסיכולוגיות. שאומרים, נכון, אתה נדמה לך שהוא מתקדם בכל זה, אבל אומרים הרבה פסיכולוגים, חרש יגיע במקסימום להתפתחות של ילד בן 9-10, לא יותר.
תדברו עם אמא שלי, שאולי
אחרי שכל הגיעו. לא, אני אומר לך. יש פה ויכוח בין הפסיכולוגים, שיש אומרים שהוא במקסימום יכול להגיע להתפתחות של ילד טוב וחכם בגיל 10. נו, גיל 10 זה עדיין לא בר מצווה כאילו. אז הוא עדיין לא מגיע לרף הנורמלי של רוב בני אדם. אז זה ויכוח בין הפוסקים. בסדר? תלוי מי הרב שלך. הפוסקים הספרדים קצת מחמירים בזה. ואומרים, אם אתה תשעה וחרש כזה בבית הכנסת, תתחיל ישר חזרת השץ, בלי לחש וחזרה. בסדר? כדי לחסוך את הברכות לבטלה, אולי, למאן דאמר, אם אתה תגיד לחש וחזרה. קדיש, אולי תקל. כל מיני דברים ככה ביניים, כי סוף כל סוף מקבלים את הכתב סופר הזה, אבל למחצה ולשליש, לא לגמרי. בסדר? אז הנה, אתה רואה שכאשר הדבר משתנה, חכמי ישראל לא ראש בקיר. אבל בזמנם, חרש הוא גם אילם, טבעי, נכון? אם הוא חרש מלידה, הבן אדם בחי בבועה. אתה מבין? אז בטח שגם ההתפתחות השכלית שלו...
הוא רוצה מסגול, הוא לא יודע מה זה, הוא בחיים לא שמע סגול.
אתה מבין? עיוור לא, עיוור הוא פיקח לכל דבר. וגם בעיוור היה דעה בגמרא, אבל היו פוטרו ממצוות, להלכה לא, חי עוד בסגול. אתה מבין? אז חרש, שותה, קטן, נכון? עכשיו זה שאלה השגחה. בהשגחה, למה ריבונו של עולם עשה אותם כך? טוב, אבל זה דיברנו וטחנו, זה כל מיני חשבונות מגלגולים קודמים. הלאה. מה השעה עכשיו? זה מדויק? 4:20. מתי אנחנו צריכים לסיים? עכשיו. עכשיו, אוקיי, המדריך אמר. לא, לא, לא חמד. אני לא אעשה לכם את זה. אוקיי, אז... אז פה אני אומר, ביתר זה לא, אני לא רואה פה אפליה. נתון, תבין. אני מידה 50 במכנסיים, אתה מידה 42. איזה אפליה! אפליה, למה אני 50? אפליה, אלה נתונים. אז הוא שמאל, אז מה שאצלו השמאל היא ימין, אז הופכים. לא...
אתה תימני
פרושקה. עוד פעם, כשלומדים...
אתה אומר לך איפה נזים את זה.
שדברים...
איפה אתה תקרא מפגיעה? בחלות שיש בניין בפרושקה.
זה כל דבר קטן.
זה לא כל דבר קטן, זה דבר גדול. זה דבר גדול. כי כשלומדים... כשלומדים... תבין, אנחנו... כל התורה שלנו היא קצה קרחון. אתה ראית פעם קרחון? הוא עשירית מעל המים ותשע עשיריות מתחת למים. אותו דבר. אנחנו את רוב התורה שלנו לומדים מהקלעים וחוצה. אבל מה שמאחורי הקלעים זה הרוב. ולא תמיד ברמה שלנו אנחנו יודעים מה שורש הדברים. לכל דין, לכל דבר בתורה הקדושה, אני ערב לכך, אני אומר לך, כל דבר הוא גבוה מעל גבוה. זה לא פה איזשהו ספר חוקים להבדיל של לא יודע מה החוקה האמריקאית, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אז כל דין כזה יש לו שורש גבוה מאוד, בסדר? יש לו מקור אלוקי. אז הרבה פעמים בנגלה, איך שהדברים נגלים ולא רואים את השורש של הדברים, נראה לא אקטואלי, לא אין, כבר פסה. אבל כשרואים את הדברים מהשורש, הכל מחובר. הכל יש שורש אחד, כולם ניתנו מרועי אחד, כמו שהגמרא אומרת בחגיגה. נחזור לעניין שלנו. אבל, לא יודע. שצריכים לשמוע ולהבין מה שאומר המברך, בסדר? המסובין, ופה נפתח קצת את הנושא הזה, המסובין חייבים להקשיב מילה מילה. גם אם הם מברכים, כן?
אם לא, מה מברכים אם לא?
רגע, רגע. הדין המקורי, הדין המקורי של חז"ל, שהמזמן, התפקיד שלו מאוד חשוב. הוא כוח כוס, אומר רבותיי נברך, מתחיל את כל ברכת המזון, הוא מוציא את כולם מידי חובה, כולם שותקים ועונים רק אמן, ולא אומרים מילה מברכת המזון. זה הדין המקורי והמובחר. המקורי והמובחר. בסדר? אם אתם שואלים מה הדבר המקורי, ברוב עם הדרת מלך. פירוש הדבר ברוב עם, שאחד מוציא את כולם מידי חובה. ככה זה ברכת המזון במקום. אבל, מכיוון שתחפו הצרות ורבו הגלויות והתמעטו הכוונות והתקטנו הלבבות, כל הרשמות שאתם רוצים, והבן אדם היום בבורא פרי הגפן לא מכוון, אני רואה, אני אומר לכם, פעם בקידוש, בבורא פרי הגפן כבר איבד את הריכוז. כשאבא מקדש על הגפן, אני צריך לכוון לצאת ידי חובה? ואנשים לא מכוונים, לא שומעים בכלל, אתה מבין? אני רואה את זה, יום יום, שבת שבת.
מה עושים זה?
רגע, לאט לאט. לכן אמרו, בוא, מה שאין הכרח, אני מבטל את זה. אני חוזר לדין ואני אומר, כולם אומרים מילה מילה. בסדר? בברכות קריאת שמע, בברכות הנהנים, בברכת המזון, בכל דבר, איפה שאני לא מוכרח, אני לא עושה את זה. אלא מה? בקידוש ובלחם משנה אין לי ברירה. למה? כי בקידוש, בקידוש, כדי לברך מילה במילה, אני צריך כוס. אז מכיוון שרק לבעל הבית יש כוס, אז לכתחילה אני שומע ממנו. בסדר? בלחם משנה, אני צריך לחם משנה כדי לברך. אין לכל אחד לחם משנה, אז אני סומך עליו. וגם, שמה זה קצר. הגפן והמוציא זה קצר, אבל ברכת מקדש השבת אני רואה שאנשים לא מקשיבים. היא כמה? 15 שניות הברכה הזאת וכבר לא מכוונים. אז אתה רוצה ברכת המזון? אני רואה במשפחה שלי, בברכת המזון הוא ממשיך לאכול ולדבר. אתה מבין? והוא יוצא ידי חובה, והוא עונה אמן תוך כדי והוא חושב שהוא יוצא ידי חובה. נו, מה אתה עושה צחוק מאלוהים? זה ממש צחוק.
הוא עדיין מוכר לכם.
לא, מוכר לך, אני אמרתי לו תודה, אני מודה לו על האופן. אתה מבין? זה עוון חמור ללבך ברכת המזון כתוקנה וכצורתה, כמו שחזל תקנו אותה. אתה מבין? זה ראית. לכן הדין הזה השתנה, וגם בכל העדות הוא השתנה, ואם הוא לא השתנה, שישתנה. כן? אז אני אומר לך, אני מכיר את המנהג הזה, גם אצלנו נהגו, ואני משתדל איפה שאפשר להגיד להם, אתה מבין? אז לפעמים הייתי חכם חוקם, הייתי אומר למשפחה שלי, חבריי, אני לא מתכוון להוציא אתכם מידי חובה. לא הבהלתי אותו. לא הבנתי. ממש. הוא לא ברק, לא הבנתי את זה. עד איך טעיתי, אמרתי, טוב. אני חשבתי זה, טוב, מישהו אומר לי, אני לא כיוונתי להוציא אותך, אז כמובן, אני מברך. לא, זה לא מזיז לו. אמרתי, תודה, זה בסדר. אוקיי, אז למה למדתי שלפחות, דמין?
פחות תנסה לו.
אז היום, בסיטואציות שאני נמצא עם אנשים, או לא דתיים, או לא כל כך דתיים, אני אומר לו, אח שלי, אני מברך, תקשיב. כי בלב אחי הוא לא יברך, תמין? אז זה ודאי כן. אבל אם שואלים מה לכתחילה, לכתחילה שכל אחד יברך מילה במילה. בסדר? עכשיו, הדין הזה של שומע כעונה, של שומע כעונה, יש בו כמה תנאים. בסדר? מניין ששומע כעונה, כתוב את זה, בגמרא אומרת את זה בסוכה, לגבי הליל. בהליל, שוב, רק התימנים ממשיכים במנהג הזה, כמו כל דבר, אבל כל השאר העדות שינו קצת את אמירת ההלל. אמירת ההלל בכלל עברה המון תמורות, מאיך שהיא הייתה בתקופת המשנה, לאיך שבימינו. בסדר? צורת אמירת ההלל המקורית.
מה זה צורת אמירת ההלל בעצם? הנוסח?
לא, הנוסח לא השתנה. הוא נקרא בלשון חכמים הלל המצרי. בסדר? בגלל שבבית השני יש בצאת ישראל במצרים, הוא נקרא בלשון הגמרא בפסחים הלל המצרי. יש עוד הלל, נקרא הלל הגדול, זה ההודו, ה-26 הודו. אז הלל המצרי שומרים אותו בחגים ובראשי חודשים. התקנה המקורית שלו הייתה שהחזן אומר חצי פסוק והציבור עונה הללויה. עוד חצי פסוק והללויה. אתם אני מחייכים, מכירים את המנהג הזה בסוכות? זה המנהג המקורי שכתוב במשנה. המשנה אומרת מקרין את ההלל. מה זה מקרין? שהחזן אומר חצי, כן, בצאת ישראל ומצרים, הללויה. בית יעקב מעם נועז, הללויה. 123 פעם. כן? רבע שעה בערך. כמניין שנותיו של אהרון, אז זה המקור המנהג המקורי. הדין הזה נשאר אצלנו התימנים בסוכות, אצל כל העדות הוא ירד לגמרי, גם אצלנו הוא ירד ברוב השנה, אבל הוא נשאר בסוכות. אוקיי, אז עכשיו, אחד מהקטעים שבסוף, שמתם לב שהמזמור האחרון, מן המצר קראתייה, אנחנו את החצי הראשון אומרים פעם אחת, מי עודך השם כי עניתני, אומרים כפול. למה אומרים את זה כפול?
כי כל סיום אתה מכפיל
אותו. למה אבל? למה אני מסלים? כי תחילת המזמור היא כפולה מצד עצמה. בסדר? תביא לי אינו. תעלם, מה כתוב שם? איפה יש כל? השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? השם לי בעוזריי, נראה. טוב לחסות בהשם, בדוח. טוב לחסות בהשם. כל גויים סבבוני, סבוני גם סבבוני, כי המילם, דחו דחיתני, עוזי ויהי לי, כל רינה, ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, כן? יסור יסרניה, פיתחו לי, אבו, זה השער. כל הקטע הראשון של המזמור הוא כפול מצד עצמו. מי עודך ומטה הוא כבר לא כפול. אמרו חכמים, בוא נשלים את המהלך הזה ונכפול גם את החצי השני. לכן מי עודך עד סוף ההלל כופלים, כי גם חצי המזמור הראשון הוא כפול.
זה כמו בינואר,
זה על פי הסוד, זה גם על פי הסוד, את הפסוק האחרון. לא, תליה. בסדר? אז עכשיו, המנהג המקורי, אתם איתי, מה קרה? זהו, נגמר? המנהג המקורי, אני אפסיק. המנהג המקורי היה שברוך הבא, ברוך הבא, המנהג, תקשיבו, בסדר, לא קרה כלום. המנהג המקורי היה שאומרים ברוך הבא, החזן אומר ברוך הבא, ומה עונים? מכיר את המנהג הזה?
לא
מכיר, אתה לא מכיר, צריך למשך רבי נורא בזה? ברוך הבא, אז יפה, ברוך הבא בשם השם. אז מכאן לשומע כעונה, אומרת הגמרא, אני לא אמרתי את הכל, אני שמעתי חצי וחצי אמרתי ויצאתי ידי חובה מדין שומע כעונה. בסדר? אז זה אחת המקורות לדין הזה של שומע כעונה. כן? המשמעות של שומע כעונה, כן? אומרת שכשאני שומע משהו זה כאילו אמרתי אותו. מה? מפה המקור, מכאן המקור לכל דין שומע כעונה. זה צריך חידוש, זה צריך לזה מקור. מה המקור לכך שאתה יכול לקדש ולהוציא אותי ידי חובה? מכוח מה? נכון? הרי אתה יכול להניח בשבילי תפילין? אין דבר כזה. נכון? אין רואה כמניח. אין שומע כמניח. לא יודע מה. יש מצוות שהן חייבות, שאני חייב בהן. אז מה פתאום כשיש מצוות דיבור שאני חייב בהם, אומרים לי, תשמע ממישהו, וכאילו אמרת. זה החידוש של שומע כעונה. שהפירוש הדבר שאני בפועל אמרתי את זה. אם אני שמעתי משהו ועניתי אמן, הכוונה היא שזה ממש ממש כאילו אמרתי את זה. אוקיי? זה החידוש של שומע כעונה.
שאלה. שומע
כעונה
זה לא יכול להיות
לגבי דבר שאני לא אומר. כל דבר...
אני
רואה עם
כמה
חבר'ה
ואומרתי לזה, נגדעתי, וזה לא ענו לי. עכשיו שומע
כעונה,
כאילו
ענה לי. אני
חושב
שזה נגדעתי. לא הבנתי,
לא הבנתי את השאלה. תגיד, אני מברך? לא. אבל שמעו אותי.
כן, גם יצא ידי חבר.
למה? כאילו ענו לי אמן?
נסביר את זה, נסביר את זה.
למה? אבל כל השומע
הקודם
מה שאמרת, לגבי שמעה שכאילו הוא אמר.
שנייה, שנייה. בוא נתחיל, בוא נתחיל. בוא נסדר את זה, כבר זה דברים מסודרים.
ועוד שאלה, עוד שאלה, אם תוכל לומר על הביחד.
על כל ברכה יש שתי הלכות, בסדר? יש הלכה של לענות אמן על כל ברכה שאדם שומע, בסדר? חייב, לא חייב, לא קשור. יהודי אמר ברכה, אני צריך לענות אמן. חייב לענות אמן, כן? חייב לענות אמן, כן? להם כן, יש סיבה מיוחדת שהוא לא ענה, אבל אין רשות לא לענות אמן. בסדר? מכירים את הסיפור הידוע, מפורסם עם ה... בעל הלבוש רבי יצחק אבואב.
שלא אמר
אמן
על
הזה, זה סיפור, כן, הסיפור הזה, כן? והוא נידה אותו 30 יום וכו'. אז זה דבר חמור מאוד, בקיצור. יותר מזה כתוב שגדול העונה יותר מן המברך. מי שעונה אמן, במידה מסוימת, למה? הוא ברך על השוקו, על הקולה, שתה, נהנה. הוא שענה אמן, לא נהנה, הוא רק ענה אמן. והאמן שווה הרי לברכה ממש. הרי ברכה נלמדת משבועה, נכון? לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, אסור להישבע לשקר. לומדים חכמים מלא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, שזה שבועת שקר, שגם אסור לברך ברכה לבטלה. כלומר, אתה רואה שהזכרת שם שמיים בשבועה והזכרת שם שמיים בברכה יש המון דינים מקבילים ביניהם, בסדר? בשבועה יש גם דין כזה, בסדר? בשבועה יש דין שאם בא דיין ומשביע אותי, אני משביע אותך שאתה לא גנבת, ואתה המועמד הנאשם אומר אמן, באמירת אמן הזאת זה כמוה כשבועה סוטה, נכון? וישביע, הכהן משביע אותה ואמרה האישה אמן, אמן, אמן שלא סטיתי עם איש זה, אמן לא מי שחר, בסדר? אמן לא באונס, לא בכל מה שהמשנה שאומרת סוטה. אז אמן זה כאמירה ממש. אז כמו שבשבועה, ברגע שאמרתי אמן על מישהו שמשביע אותי, כמוה כאמירת השבועה ממש, ואם אני עובר על השבועה הזאת, נחשב שאני אומר, לא נשבעתי, נשבעת ממש, ברגע שאמרת אמן. הוא הדין, אמירת אמן על ברכה, כמוה כברכה ממש. בסדר?
יש לו שאלה, כן. למה אם האישה יודעת מה התוצאה שהיא תשקר בשבועה הזאת, למה היא תעשה את זה?
היא חושבת, כן, חושבת שאולי הנס הזה לא יקרה. לכן היא הולכת, כן, לברירה, אבל יש מקרים שלא, יש מקרים שכדבר הוא גלוי וידוע, לא צריכים לבדוק, בודקים כשיש ספק. אם זה ודאי, לא צריכים לבדוק. לאו הכי אינו. אחריה, בסדר? בשקט אם אפשר. מה? אז בסדר? יפה. עכשיו, אז אמן, יש אמן, סתם עניית אמן על כל ברכה. עכשיו אני מדבר על מצב שבו אני רוצה לצאת ידי חובה. כשאני רוצה לצאת ידי חובה, אז אני חייב להקשיב מילה מילה למברך, וגם אם לא עניתי אמן, יצאתי ידי חובה. בסדר? שנינו תופסים כוס ביד, אוקיי? אני מחנדב, תברך לי שהכל. למה? אני מסופק, לא יודע. ברכתי, לא ברכתי. אתה מברך לי שהכל נהיה בדברו. בוודאי שאני צריך לענות אמן. אבל גם אם לא עניתי, אבל שמעתי מילה במילה את כל הברכה, התכוונתי לצאת ידי חובה, התכוונת להוציא אותי ידי חובה, יצאתי מדין שומע כעונה. אם גם עניתי אמן, אז זה עוד הרבה יותר טוב, כמו שנראה בהמשך. אין פה הפסק, כי זה אמן של הענו. זה אמן של שאני... חלק מהשומע כעונה זה לענות אמן אחרי הברכה. יפה, זה בדיוק החידוש. שפה אמירת אמן כמוה כמברך. אבל רק המברך בפועל לא עונה אמן על ברכות עצמו, כי זה נראה מגונה. מה שאין כן שומע כעונה, כן עונה על
ברכה.
עוד פעם. צריך לענות אמן. אבל אם גם לא עניתי, יצאתי ידי חובה. כן. בסדר? בברכה שאני חייב בה. אם, כמו שאמרתי, התקיימו כמה תנאים. א', אני שומע מבר חיוב. בסדר? אם זה מצווה, והוא גבר, ואני גבר, וחייבים באותה רמה, הוא יכול להוציא אותי גם אם הוא יצא כבר. בסדר? ליל פורים, עוד שבועיים. אדם קרא את המגילה, הולך עכשיו לקרוא לאנשים אחרים, מוציא אותם מידי חובה. למה? אבל אם זה ברכת הנהנים, נדב עשה לי טובה, תברך לי שהכל, והוא לא שותה. הוא לא יכול. למה? למה? למה במצווה כן ובהנאה לא? יפה מאוד. במצוות כל ישראל ערבים. אז יש לי ערבות שאתה תקיים מצוות. אבל בקוס קולה? אין לנדב ערבות שאני אשתה קוס קולה. לכן אם שנינו שותים בהנאה, אז הוא יכול להוציא אותי. אם לא, אז רק אם... לא, אז אני לא יכול. אם זה מצווה, אז כן. דבר נוסף, שאני שמעתי את כל הברכה מההתחלה ועד הסוף. הרי זה כאילו אמרת. אז אתה צריך כאילו, אתה צריך לשמוע.
ושההוא
מכוון להוציא, ואני מכוון לצאת.
בסדר?
בדיוק, יפה מאוד. עכשיו, אם הוא לא שמע, אם הוא לא שמע דברים לא הכרחיים בברכה, בדיעבד יצא. בברכות ארוכות, אתה בפנים, את הנוסח. כן, איזה שמית, איזה פסוק או משהו כזה. איזה חלק. אבל אם הוא שמע את הברוך אתה וכו', למשל, שאל אותי, מה? יפה, ברכת המזון אמרנו לא לכתחילה לעשות את זה, לכתחילה לא לעשות את זה, אבל במקרה שהבן אדם לא יכול לברך מכל סיבה שהיא, או לא יברך או משהו כזה, במקרה כזה תברך לו מילה מילה, והוא צריך להקשיב מילה מילה. אם פה ושם הוא פספס איזה משפט, לא נורא. אבל אם הוא שמע את הדברים העיקריים, תחילת ברכה וסוף ברכה, ברית ותורה, בריתך שחתמת ותורתך שלי מתנו, מלכות בדוד, הדברים שנראה בעזרת השם בהמשך הסימנים שהם עקבים בברכה, שמי שלא שמע אותם לא יצא ידי חובה, אז הוא חייב לשמוע את הכל. בסדר? אז בוא נראה. ישנם עוד תנאים שלכתחילה צריך להקפיד, שהשומע יבין. לכתחילה שיבין. למשל, קריאת המגילה. אם יבוא לפה עכשיו צרפתי עולה חדש וישמע את כל המגילה בעברית, יצא ידי חובה גם אם הוא לא מבין. אבל אם זה צרפתית, אם אני שומע צרפתית, אני יכול לצאת רק אם אני מבין את השפה. לשון הקודש שלה, את המעלה שלה. אז גם בברכה, לכתחילה כמובן שהשומע צריך להבין מה היה פה. בסדר? אנשים טועים וחושבים שיש פה איזה... יש פה לברכה גדר מסוים שאני שומע כעונה, וכמובן שענייה היא רק ביטוי של חשיבה, שאני מודה להשם ומברך, אם אני לא מבין מה תועלת יש בזה. טוב, בסדר, נראה לי שכבר חרגנו. חרגנו, חרגנו. מה? אני לא מהר. טוב, בוא נמשיך. עכשיו, בברכות קריאת שמע, לכתחילה לא טוב לשתוק. בסדר? לא טוב לשתוק בברכות קריאת שמע. זה מצוי אצל התימנים. שהם לא ענו. ברכו את השם המבורך, עונים, ואז ברוך אתה יוצר וברך יושב, עשה שלום וברך את הכל. בן אדם לא אומר מילה מילה, זה לא תקין. בדיעבד, אם מתכוון לצאת, יצא ידי חובה. כן, אצלנו החזן אומר מילה מילה בקול, את כל הברכות. כן, אז המנהג המקורי שהוא מוציא את כולם. היום שוב אמרתי לבטל את המנהג הזה. כי אנשים לא מרוכזים וחבל. כן? אנשים לא מרוכזים וחבל. אבל בדיעבד, נו, גם בברכת המזון, לא טוב. בדיעבד יצא, בסדר? אם זה הוא לא נהנה בברכות הנהנים, גם בדיעבד לא. אתה לא יכול לברך לי שהכל כשאתה לא שותה, זה לא שווה כלום. בסדר? אתה ברכת ברכה לבטלה, ואני שתיתי בלי ברכה. אבל בברכות קריאת שמע וכל זה, נו, בדיעבד בסדר. ב-18 לא, 18 אין יותר. 18 אין אפשרות. אני לא יכול להגיד, יניב, אתה חזן, לא רוצה להתפלל, לא בא לי. תכוון מהשם שפתי תפתח להוציא אותי ידי חובה. חזרה נתקנה רק למי ש... חזרת השץ נתקנה, לא. לא, אבל תחיל עבודה שלו. חזרת השץ, רגע, חזרת השץ נתקנה, כן? חזרת השץ, רגע, אז אני אומר, חזרת השץ במקורה נתקנה רק למי שלא יודע, בסדר? מי שאינו בקי, מי שאינו בקי ברמה בזמנם, אנלפבית, לא יודע לקרוא מסידור. בסדר? יפה, היה פער גדול, נכון. אז הוא אנלפבית במקרה כזה, כן? במקרה כזה, אז מוציא ידי חובה. אבל על מי שיודע, חכמים אמרו לו, אתה, הם גזרו שזה לא שווה, אתה לא יכול. מי שיודע להתפלל, אסור לו לסמוך על החזן. חוץ מתפילה אחת בשנה, מוסף של ראש השנה. אבל כל שאר התפילות, מה? כי היא בגלל שברכותיה ארוכות ואנשים לא בקיאים בה, כן? אז במקרה כזה. וגם היא לא נפקה מן היום, לרוב העדות, לכולם כמעט, כי כולם קוראים בסידור.
אבל לא, יש מקרה ראיתי לכתחילה, אומר לך, אתה נזכת, אתה לא יודע, אתה מספק, אתה
צריך לחזור וכאלה. יש במקרים מסוימים, יפה מאוד, במקרים מסוימים, אבל לכתחילה ודאי שלא. לכתחילה ודאי שאני לא יכול לצאת ידי חובה בברכות שאינו, כי יש מחלוקת רבן גמליאל וחכמים. בסוף מסכת ראש השנה רבן גמליאל אומר, כשם שמוציא השץ את האינו בקי, כך מוציא את הבקי. חכמים אומרים לא, מוציא את שאינו בקי, אבל את הבקי אינו מוציא. מודים חכמים לרבן גמליאל, במוסף של ראש השנה וביום הכיפורים של יובל, שכשם שמוציא את שאינו בקי, מוציא את הבקי.
בסדר?
יובל, פעם ב-50 שנה, תפילת יום הכיפורים היא... פעם ב-50 שנה, תפילת יום הכיפורים דינה כמו ראש השנה. מוסף שלנו ביום הכיפורים הוא רגיל, נכון? אתה בחרתנו מכל העמים, זה ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מוחל וסולח לעוונות עמו בית ישראל, מקדש ישראל ביום הכיפורים. ברכה אחת באמצע. אין לנו מלכויות זיכרונות ושופרות בפסח, בכיפור. אין, בשום יום בשנה, בשום חג בשנה, אין במוסף יותר מברכה אחת באמצע. אבל בראש השנה יש מלכויות זיכרונות ושופרות ותקיעה באמצע. הוא הדין ביום הכיפורים של יובל. כי יום הכיפורים של יובל דינו כראש השנה. עשרה ימים הראשונים, אלה עשרה ימים ספרים כאלה.
כן? לא עושים,
אין יובל, אבל לא נועק. רוב עם ישראל לא בארץ, וגם כשיהיה בארץ, רק שכל שבט יכיר את הנחלה שלו. הרי חוזרים לנחלה, לא יודע מי אני, איזה שבט אני, נפתלי אשר, לאן אני חוזר. בסדר? אז זה לא נועק. הגרא אומר שעשרה ימים, עשרת ימי תשובה, הם עשרה ימים של סטנד ביי של הנו, שבו יתרה שנת חמה על שנת לבנה. נכון? שנת חמה יתרה על שנת לבנה, עשרה ימים. אלה עשרת ימי תשובה, בתחילת השנה, ולכן כאילו עדיין, השנה עוד לא מוחלטת. עד יום הכיפורים, בסדר? זה עדיין לא מוחלט. לכן כל עשרת ימי תשובה יש להם מעמד מיוחד. אז לכן ביום הכיפורים של יובל זה דינו כראש השנה. אז שמה, אבל בשאר תפילות השנה, לא, בסדר? לכן, במקרים מיוחדים, כן. למשל, אני מורה לילדים בכיתה ח', ויצאנו לטיול שנתי, ואין סידורים. אז נכון שכולם יודעים לקרוא, אבל נכון לעכשיו בשטח דינם כאינם בקיאים. כי להתפלל על פה הם לא יודעים. אז אני אתחיל השם שפה, אני אגיד לכל התלמידים. רבותיי, לכתחילה להגיד איתי מילה מילה, וגם מי שרק שמע יצא נניח במקרים מסוימים. ואז הוא יתחיל את הלחש בקול, או משהו כזה. אבל סתם ככה אם אין סיבה, או במקרים של ספקות, ביעלה ויבוא, או דברים מסוימים, הפוסקים הביאו שתגיד לחזן, היי, תוציא אותי ידי חובה. במקרים מסוימים, אבל סתם ככה לא מוציא. כלומר אם אני סתם אומר לא בא לי, אני רק מקשיב עושה ככה, ואצל התימנים זה מצוי לצערי הרב. אצל התימנים שמתפללים מוסף, יש תימנים שנוהגים להתפלל מוסף, נו, ישר חזרת השץ. הקובאנה כבר בראש, אז חזרת השץ בלי לחש, ואז תלמיד חכם אומר מילה מילה עם החזן. אבל עמי ארצות רק עונים אמן, קדוש, ברוך, כן. לא, ואז לא יצא ידי חובה.
מה זה מנהגת? זה לא מישהו,
אבל זה לא טוב. יש לו מקור, אבל
לכתחילה לא... יש לו מקור בגלל שעות שלום בכל הלילה.
נכון. אז גם אם כבר יש בית כנסת מצב כזה, תגיד מילה מילה, חבל. כאילו, יש עבירות שבן אדם אומר, טוב, אני עובר. הייתי כבר בבית כנסת, באת להתפלל, תצא בלי תפילה, אתה מבין? אבל כזה, להגיע על בית כנסת, בזבז את הזמן ולא להתפלל, זה נראה לי הכי הזוי.
סוכריה בשבת, מישהו רוצה להתפרע בשבת.
הזכרנו פעם קודם. אתה
יודע, דיברת על זה.
כן.
אבל אתה דיברת לי על השלוש דרגות. שלמדת מוסף, אמרת יש אחרי מוסף, אמרת יש איזה דרגה הכי טובה. אחר כך אמרת דרגה שנייה, אחרי זה.
אחרי שחרית עם קידוש.
עם קידוש, ויש דרגה שלישית, אחרי שחרית.
בלי קידוש. נכון.
עכשיו שזה גם דבותה.
כן.
סוכריה.
כן. אמרתי.
תימני, מותר לאכול?
לא קשור לתימני.
אתה רוצה להתעורר, הוא מרגיש שזה.
אז כן.
מותר
לאכול. כן. יש על מי לסמוך.
מי זה יש על מי לסמוך על מי?
שילוב של הרעבד ועוד פסקים. אבל לא, אני לא עושה את זה.
לא.
אם אין אפשרות, כן. כלומר, סתם בגלל שיש בר מצווה ובא לי לאכול, טוב, יאל תעשה את זה, אבל יש על מי לסמוך.
יש לי תורר, שוב כל הכל, יש לי תורר בפרשה.
שטוף פנים.
מה?
אז תיקח, אם יש צורך תיקח. בסדר? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כל טוב.